קודם כל אני רוצה להתנצל, הדרך מהבית שלנו עד פה ארכה כשעה ועשר דקות. למה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה אני לא יודע, אבל זאת המציאות. עשינו מן הבית בעשרה לחמש בערך. אפשר להגיד כל מיני פשטים למה זה קורה, אבל המציאות היא כזאת. אנחנו בדרך כלל לא נפגשים בערב תשעה באב, רק בזמן גירוש, הגירוש מגוש קטיף, אז היינו כמעט כל יום מדברים, כבר לא זוכר בדיוק. משום מה התגלגל שהשנה ניפגש. קודם כל המשנה ברורה כותב דבר חריף בתחילת הלכות תענית, הוא אומר את זה בעקבות הרמב״ם שברך אומר אותם הדברים, אבל הוא כותב יותר חריף. הוא כותב שם שמי שצם מתענה בכל הצומות והוא לא, זה לא משפיע עליו שום דבר, הוא לא משתנה, לא קורה אצלו שום דבר, הרי כל אלו שעושים את זה תופסים התפל ומניחים העיקר. זה לא העיקר, תופסים התפל ומניחים העיקר. הוא כותב בסוף, שאלי אומר אדם, אם ככה הרבה יותר קל לא לצום, נתפוס את העיקר ולא נקיים את התפל, אבל זה תפל. לכן הוא כותב, אי אפשר לומר זאת, מפני שלצום זו מצוות עשה מדברי נביאים, כך הוא כותב, המלך כמובן שחייבים לצום. אבל מי שרק צם, וזה לא משפיע כלום, עובר הצום נשאר כמות שהוא, הרי זה תופס את התפל ומניח את העיקר. זה בנוי על הרמב״ם, שהרמב״ם שם כותב הלכות תענית בתחילה, את אותם הדברים בערך, רק בלי הביטוי הזה. מהו העיקר? הרמב״ם כותב שם שישוב, שישתנה, כי הוא ייזכר בכל הצרות שהיו, והוא מאמין למה הם באו הצרות הללו. נאמר לזה ישפיע עליו. אנחנו בתשעה באב, יש עוד חלק נכבד מאוד, חוץ מהעניין הזה של תשובה, העניין של אבלות. חייבים להתאבל, וזה מתחיל מ-17 בתמוז, שזה לא מופיע בגמרא, ודאי שזה צום, אבל זה לא מופיע בגמרא מבחינת דיני האבלות. אבל מ-17 בתמוז אחר כך ראש חודש אב הדברים משתנים, יותר חמור. שבוע שחל בו תשעה באב יותר חמור, זה כבר הכל במשנה. ערב תשעה באב אחרי חצות, לא השנה אבל בדרך כלל, דינים מיוחדים, אחר כך תשעה באב עצמו. זה מבחינה חיצונית נקרא לזה הלכות. אבל למה זה באמת כך? כי בעצם הימים הללו זו עבודה, עבודת השם, אי אפשר ליפול בבת אחת לרמה הגבוהה, ולכן זה הולך ההלכות עם העבודה הפנימית עד שמגיעים באמת להרגשת האבל. זה דומה גם כמו שבימים הנוראים התחיל חודש אלול, ימי סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, אחר כך יום הכיפורים עד נעילה. בהתאם לכך אדם הוא נכנס לעבודה. אנחנו לא מרגישים בכלל בימים הללו מתחילת 17 בתמוז ועד תשעה באב שזה משהו מיוחד במינו שצריכים לעבוד ולהתקדם. מתקדמים לקראת בין הזמנים, זה כן יודעים, אבל מה יותר מזה? אלא מה באמת מהי הבעיה? הבעיה היא שקשה מאוד באמת להתאבל על בית המקדש. יש משל של מגיד מדובנה, כולם יודעים אותו, אולי לא כולם, אבל משל שידוע, שהוא אומר שמשל למה הדבר דומה לאמא אחת שעמדה ללדת, לא היו לה ילדים, עמדה ללדת ובעלה יושב בחוץ, אומר תהילים, פתאום הוא רואה שמשהו לא חלק, רופאים באים, הולכים, הוא שומע שהאימא צועקת שהיא מוכנה להקריב את החיים שלה למען הילד הזה שעומדת ללדת, רוצה המשכיות, רוצה שהוא יחיה גם אם מקריבה את חייה. הרופאים אמרו שאו הוא או שהיא האימא, והקריבה את החיים שלה. כמובן שזה היה דבר נורא, האבא כל כך נשבר, אבל הוא גידל את הילד הזה, חינך אותו. אחר כך כשהגיע לבר מצווה הוא לקח אותו בפעם ראשונה לעלות לקברה, לבית העלמין, ואבא בא לשם כולו מלא, לב מלא, והוא ירגיש כאילו לומר לאמא, תראי זכית, הילד שלך באמת הגיע עכשיו למצוות, הולך בדרך השם, הוא עתיד להיות משהו גדול. הילד, הילד הזה, אפשר לקרוא הנער הזה, פעם ראשונה בבית קברות הסתובב, הסתכל על מצבות, הסתובב כאן, הסתובב שם, ואבא כל כך ליבו התפלץ ממש, וכשהוא בא אליו הוא אמר לו, אתה לא מתבייש, אמא הקריבה את החיים שלך, אתה לא מתבייש, איך אתה לא מתרגש מזה? אמר לו, אבא תסלח לי. בתמימות הוא ענה לו, אתה הכרת אותה, אתה הכרת אותה, לכן אתה כל כך מתרגש. אני לא הכרתי אותה, איך אני יכול להתרגש? שומע סיפורים עליה, אבל לא הכיר אותה. כך הוא אומר אותו דבר לגבי תשעה באב. אנחנו לא ראינו אף פעם את בית המקדש, אין לנו שום מושג. מבחינת הידע, השכל, קראנו, שמענו, וכותבים ממטרים כמה היה נפלא, והכל כל כך יוצא מן הכלל, אבל לא ראינו בכלל. רואים בחז"ל באמת, הדור הראשון, איך הוא הסתכל, אפילו כשבנו את הבית השני, איך הם הסתכלו על הדבר הזה, שהבית לא דומה למה שהיה בתחילה. אין לנו אפשרות להתאבל. אבל חייבו אותנו להתאבל, זאת מציאות. תשעה באב וכל הימים שלפניו, זה על מנת להתאבל. התשובה היא, איך באמת אפשר אם לא ראינו, אם לא הרגשנו, כפי שאמרנו, הרגש של האדם, זה רק אם הוא רואה בעיניו, עם החושים שלא מרגישים משהו, שומע, רואה, איך באמת אפשר להתאבל? התשובה היא, אני חושב, תלוי על מה מתאבלים. אם באמת הנקודה הממוקדת אצלנו זה בית המקדש, הבית שהיה בהר הבית, שנשרף, עם כל מה שהיה, כל התחולה הרוחנית שבו, לא רק הגשמית, זה באמת, אין לנו מושגים בזה, מבחינת הרגש לפחות. אבל האבלות על בית המקדש זה לא כולל את הבית, לא רק את הבית, זה כולל הרבה מעבר לזה. זה כולל כתוב בפסוק, ובסול מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר שיקימו מקדש וישכון בתוכו, אבל בתוכו לא נאמר שכנתי בתוכם, בתוך עם ישראל. קודם כל המטרה של הבית זה שהשכינה תהיה איתנו, שהשכינה באה, השכינה נמצאת. הרמב"ן אומר שאותה השכינה, אולי לא בדיוק אותו דבר, אבל הגילוי הנפלא שהיה במעמד הר סיני, שאי אפשר לתאר בכלל מה זה, היה משהו פנים בפנים, התורה אומרת, זה היה משהו כל כך נעלה, הגיעו לדרגה כל כך גבוהה. אומר הרמב"ן שהגילוי הזה, השכינה הזאת, עברה מהר סיני למשכן, לקודש הקודשים. זאת אומרת, זה היה משהו עצום במקדש. וחוץ מהעשרה ניסים שנעשו, כפי שפרקי אבות נאמר, וכל הפלאים, ראו בחוש, ראו את הקדוש ברוך הוא. בדור ההוא לא הייתה כפירה במובן הפשוט, כמו ששייך בדורות האחרים ובדור שלנו, כי ראו את הקדוש ברוך הוא, מה שייך לקפור. היו ניסיונות גדולים מאוד, היה ניסיונות של עבודה זרה, עד שאנשי כנסת, אנחנו לא מבינים בכלל מה היה הניסיונות של עבודה זרה, עד שאנשי כנסת הגדולה התפללו לקדוש ברוך הוא שיקח את היצר הרע הזה. לא מבינים ממש, כשחזל מתארים שמישהו הוציא מן הכיס איזה חתיכת עבודה זרה, איזה פסל ונשק איזה, זה לא נתפס לנו בכלל בשכל, מה זה, אדיוטות ממש. אבל יצר הרע אי אפשר לשאול עליו שלא, היה יצר הרע, הייתה משיכה לזה. אבל הם הרגישו שאם זה יהיה, עם ישראל לא יוכל להמשיך. הגמרא גם מתארת מה שנשים, לא חשוב כרגע לפרט את זה, אבל משהו, הניסיון היה נורא. ואנשי כנסת הגדולה, כפי שהגמרא מתארת איך זה היה, ביקשו את הקדוש ברוך הוא שיקח את היצר הרע הזה. הוא שמע להם, מתואר שם מה יצא מקודש הקודשים. כמובן שזה תיאור שלנו מתארים את זה בצורה גשמית, אבל היה משהו רוחני עליון. היצר הזה נעלם מן העולם, לכן אנחנו לא מרגישים מה זה בכלל. אבל הם ידעו שהם מפסידים הרבה בכך. קודם כל, אדם בא לעולם כדי להתמודד. ככל שיש יותר ניסיונות, יותר פרטי ניסיונות, הוא זוכה יותר ויותר. אבל הם הבינו שזה לא כדאי. זה לא כדאי העניין הזה. אבל הפסידו בגלל זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, הפסידו את הנבואה. אם אין את הכוח העצום הזה של עבודה זרה, הם כנגד זה נבואה. ככה הייתה נבואה, נביא שקר, הטעות בעבודה זרה, שיש עוד כוחות בעולם. זה הלך, הפסיקה הנבואה. ואנשי כנסת אגודל ידעו את זה, ואף על פי כן החליטו שזה לא יהיה. אני אמרתי מאמר המוסגר, אני חושב ככה, שאם היו היום אנשי כנסת הגדולה, היו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אולי שיקח את היצר הרע החדש שיש עכשיו בדור של כפתא דמשיחא, של כל הטכנולוגיה הזאת הפסולה. זה משהו, יכול להיות שהיו מתפללים שיקח את זה, אבל בכל זאת זה לא ככה. הניסיונות הם כל כך גדולים בכפתא דמשיחא, וצריכים להתמודד גם עם זה. אם כן, כפי שאמרנו, האבל על החורבן זה שהשכינה לא נמצאת אצלנו. באמת, כשירמיהו הנביא אומר שיחרב המקדש, כמה שהוא מדבר על זה שוב ושוב ושוב, מה הם אנו? היכל השם, היכל השם. פעמיים כתוב שם שהם אמרו היכל השם, היכל השם. הם הבינו, זה לא יכול להיות, זה בית של הקדוש ברוך הוא, זה היכל שלו. לאיזו אומה, מי יוכל לשרוף את הבית הזה? וזה היה צודק, איך זה יכול להיות שזה יקרה? אלא מה, כפי שחזל אומרים לנו, השכינה הסתלקה כבר קודם, 10 מסעות נשאה השכינה, ואחר כך באמת אמרו, בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, השכינה כבר לא הייתה, מה עשית? לא עשית כלום, הרסת את הבית. אבל האמת היא שהשכינה כבר קודם הלכה. אי אפשר להגיד שהלכה, השכינה נמצאת תמיד, זה ברור, אבל כפי שהתורה אומרת, ואנוכי אסתר פנים, אחר כך אסתר אסתיר, עוד אסתרה, עוד אסתרה. הקדוש ברוך הוא נמצא מעבר למסך, ודאי שהוא קיים, אבל לא רואים אותו. לא רק שלא רואים, רואים במידה ידועה הפוך ממה שהובטח לנו, הפוך. לא הייתי מעיז לומר את זה, אבל זו הפתיחה של דעת תבונות. דעת תבונות כך מתחיל. יש שם כל הזמן דיון בין השכל לנשמה. הנשמה באה ואומרת לו, אני מאמינה בכל הלב, 13 עיקרים, מי שלא מאמין הוא כופר בעיקר, אבל כמה עיקרים שנראה לי בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא אמר כך וכך, וזה בדיוק הפוך. ואז הוא מסביר את התוכנית האלוקית, מה שהולך, אבל רואים הפוך בעצם. וזה הנורא. בתורה נאמר שפסוקים מפורשים שאחרי כל הגלות הארוכה שתהיה, קודם כל כתוב בכללות, כתוב בארץ תהיה שממה, כך כתוב, כן, המילה הזאת, הארץ תהיה שממה, זו כללה. ורש"י מביא שזה גם ברכה, זה גם ברכה. ובאמת היום אנחנו רואים את זה, זו גם ברכה. מה הברכה? קרוב ל-2,000 שנה שלא, לא, שהארץ הייתה שוממה בתקופה האחרונה, יותר חזרו קצת עד לא מזמן שממה. איך זה ששום אומה בעולם לא הצליחה פה להקים איזה מדינה? כל כך הרבה מדינות סובבות אותנו, איך לא הצליחו פה לבנות? אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר ככה. לא שזה ארץ שלא ראויה לבנות, הראיה היא שרק חזרו, איך נבנית הארץ, איך נבנית ירושלים, לא יאומן ממש, לא יאומן. יש לנו הבטחה, הייתה לנו הבטחה שהארץ תהיה שממה, וקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, והייתה שואה, אבל המהלך עם התוכנית האלוקית, באו לארץ ישראל, וגם היה שלו על פי דרך הטבע, שכל אומות העולם, 2/3 מאומות העולם הצביעו ובונים את הארץ, והיא נפלאה. עוד בונים ועוד בונים, ובאים כל כך הרבה בנים, כמה, איזה קיבוץ גלויות. נכון שעוד לא הכל, אבל משהו עצום, ועוד ועוד דברים, בלי לפרט, כי אם נפרט לא נגמור, פלאי פלאים, איזה חסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו. אבל החלק האחד ששם כתוב בתורה, זה גם כן כאילו הפוך, חלילה. אבל כתוב בתורה שישובו והתחברו לקדוש ברוך הוא, הרי בשביל זה הייתה גלות, התחברו ויהיו יחד איתו, ויהיה נפלא נפלא. ואנחנו רואים שזה חלק אחד הוא נפלא והחלק השני הוא נורא והיום החלק השני. מה התשובה? איך לא נשברים את זה? איך באמת אדם לא נשבר, מתייאש? אדם שקצת חושב ורואה את התהליך ופתאום רואה שחסר פה משהו, העיקר לא משהו, העיקר חסר הקרבת אלוקים, השכינה מחדש, לא רואים אותה. להפך, כמו שאמרנו, זה עוד הפוך. התשובה היא שחז"ל, אמנם בפסוקים זה לא כתוב לעדיה, אבל חז"ל גילו לנו שכך יהיה. מה יהיה? בעיקבתא דמשיחא, בעיקבתא דמשיחא יהיה כך וכך וכך, דברים הפוך מן קרבת אלוקים. וגם מובאים שם ביטויים שחלק בפסוקים, יראה השם ימאסו, יראה השם ימאסו, מי שיראה השם יהיה מאוס בעיני הציבור. באיזה ציבור? בעיני הציבור היהודי. ושר מרע משתולל, מי ששר מרע יגידו עליו שהוא משתולל. אם כן, אמרו לנו שעתיד להיות, זה נותן כוח, יודעים, נכון, הקדוש, הם כבר הבטיחו לנו את זה לפני כ-2,000 שנה, שהתנאים דיברו קצת אחר כך, לא משנה, אבל זה כל כך הרבה שנים. אבל מצד שני, כשחושבים על סילוק השכינה, כמה השכינה חסרה לנו, זה פלא שלא מתאבלים, שאנחנו אומרים, לא יודעים על מה להתאבל, כמו המשל של המגיד בדובנה. זה פלא שלא מתאבלים, אנחנו כל כך התרגלנו שאנחנו לא מרגישים את זה. שכינה כל כך חסרה לנו. לא יאומן ממש, חושבים על זה. יוצאים לרחוב, לא על מנת לקטרג, אחרי שבת נחמו, אפשר להתעשה ולראות את החלק הטוב שיש אצלנו. ודאי שיש חלק טוב. קודם כל, החלק הטוב זה בעיקר מתנות שמיים. עוד מתנה, ועוד מתנה, ועוד מתנה. אבל גם יש חלקים שתלויים בבחירה של בני אדם. אבל באופן כללי, שאתה מסתכל, פחד ממש, אתה יוצא לרחוב, אפילו פה, ביד קודש הקודשים, אתה יוצא לרחוב, איפה השכינה? איך נראים אחינו בית ישראל? איך נראים? מבחינת הפריצות, מבחינת הכל. איך נראית המנהיגות שלנו? בית המשפט העליון, איך נראה? כל דבר, מה שאתה תזכיר, לא כדי להזכיר את הכל. והשבת, היינו צעירים, אני זוכר, אני לא יודע אם היום שרים את זה, אבל היינו שרים. את השיר הזה, אילו היה לי כוח הייתי יוצא לרחוב והייתי צועק שבת 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 היום השם. זה שיר כל כך נפלא, שכחנו אותו כבר בכלל, זה לא שייך לעלות על הדעת דבר כזה, פעם עוד היה שייך. הייתי יוצא לרחוב, היה לי כוח, לא היה לי כוח הייתי יוצא לרחוב והייתי צועק שבת היום לשם. כלום. וזה לא אנשים פרטיים, זה השלטון שלנו, המדינה שלנו, ראשי הערים שלנו, כל הזמן. מי שלומד לא יודע את כל הדברים האלו. מי שלא קורא לפחות, אם לא לומד את הדף היומי, קרי העיתון, אז הוא יודע מה שזה. כל הזמן יותר ויותר ויותר גרוע. זה הניסיון שלנו, בעקבתא דמשיחא, כמה נוכל להתמודד. אבל סילוק השכינה, איפה הקדוש ברוך הוא? זה לא רק זה, בתקופה האחרונה ממש הייתי מתבטא, אולי עשור בתא זה, יש הרגשה שכאילו שמים את הקדוש ברוך הוא ודורכים עליו, דורכים עליו. זה נורא ביום, כל אחד מראה כמה יותר מושחת בכפירה, והוא חושב שעל ידי זה יהיה קולות בבחירות. זה ממש פחד פחדים, כל המצב הזה. איך אפשר לא להתאבל בתשעה באב הזה? זה המקדש. מה זה המקדש? כל הצרות גם כן עוברות מן הדברים אלו, כי הקדוש ברוך הוא נמצא, נכון שהוא נמצא מעבר למסך, זה לא עולם של הפקר. אבל כמרגישים, כל זה השכינה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה העיקר, שכנתי בתוכם. אנחנו לא מבינים מה הייתה גדולתו של הבית, אבל את השכינה אנחנו יודעים מה זה, וכמה השכינה חסרה לנו. מספרים שפעם מישהו שאל איזה רב, והוא אמר לו, זה אחד שכן יש לו הרגשה, שאל את הרב, הוא אמר לו ככה, תמיד זה כמובן משהו דמיוני שהאדם הזה ראה, אבל הוא אומר לו, אני תמיד הלכתי, פעם היו הולכים בחול, לא המדרכות, היו הולכים בחול, נשאר סימן של הפסיעה, אדם פסע פה במקום הזה. הייתי הולך ואחר כך הייתי רואה ארבע סימני פסיעות. תמיד הרגשתי כל כך נפלא, הוא הולך לבד, ותמיד הרגשתי הקדוש ברוך הוא הולך איתי, הקדוש ברוך הוא לצידי, השם צילך על יד ימיניך, הקדוש ברוך הוא הולך פה. יש ארבע פסיעות, שניים שלי ושניים שלו. אבל מה הוא רוצה מהרב? הוא אומר לו, עכשיו שאני במצב של התמוטטות, אין לי כוח, אני מתמוטט בכל צד ושאל, אני פתאום רואה שרק יש שניים. דווקא עכשיו הקדוש ברוך הוא עזב אותי. ככה הוא בא והתלונן. אמר לו הרב, יש לך טעות גמורה. כל זמן שיכולת לצעוד, הוא הלך איתך. עכשיו, מפני שאתה מתמוטט, אתה לא יכול בכלל לצעוד. הוא מקיב אותך על כתפיו. השניים שאתה רואה זה רק הוא. זה רק הקדוש ברוך הוא. אתה יושב לו על כתפיו. יש מצבים שאי אפשר לזוז בכלל. אבל אם היינו לפחות מרגישים את זה שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו, בסדר, אז היינו מרגישים את השכינה. הבעיה היא שאנחנו כל כך רחוקים מזה, כל כך רחוקים, עד כדי כך שבאמת, אני אומר את ההרגשה שלי, שבאמת שבא, כל שמרגישים על מה להתאבל, כשאני הייתי צעיר, צעיר מאוד, אני הייתי מתפלל ב... היו שם זקנים, זקנים מפעם. איך היה תשעה באב? איך בחור? כל כך ככה, ראית שאנשים כל כך מצטערים. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה השכינה שלו? משהו. היום אנחנו, כפי שאמרנו, יש לנו לימוד זכות, ודאי, מתייבשים, מתרגלים לצרות, צרות גשמיות, וממילא גם את החלק הרוחני אנחנו לא מרגישים. אבל אם אנחנו נחשוב רק על הדברים שאמרנו, זה חיסרון גדול. כי יוצא כאילו שאנחנו אומרים כך, יש על מה להתאבל כי האחרים לא בסדר. אנחנו ברוך השם בסדר. והאמת היא שצריכים להרגיש ככה. אנחנו ברוך השם זוכים, אנחנו ממשיכי אבותינו, אברהם יצחק ויעקב והשבטים, אנחנו ממשיכים למרות כל הצרות, וזו הזכות שלנו הגדולה. חפץ חיים בציפית על ישועה, בחוברת שהוא מדבר על ישועה, הוא אומר שכתוב שהגולה תהיה בדור שכולו חייב או זכאי. מסבירים שהכוונה חלק, יהיה או חייב או זכאי, לא יהיה באמצע. וזה אצלנו בדור שלנו רואים את זה, זה יותר ויותר נהיה. למה הם נשאר? משיכה של עצר רב כל כך גדול שאדם לא יכול להיות באמצע. או שאתה חזק מאוד או שאתה בצד השני, כי אתה נמשך ונמשך. פעם היה אפשר להיות באמצע, או כולו זכאי או כולו חייב. אומר החפץ חיים, לכאורה כולו חייב, אפשר להבין, יש אנשים שכולו חייב, אבל כולו זכאי, מי יכול להיות זכאי? וזה היה כבר בזמנו, אז רק התחילה ההשכלה בכל המהפכה הזאת. אז הוא אמר, הוא כותב שם כך, שכיוון שיש משיכה כל כך לחלק החייב, מי שנשאר נאמן לשם והוא משתדל לקיים את המצוות שלו, והוא חי בדחקות בגלל זה, והוא גר במקומות שיש תורה, זה נקרא כולו זכאי בדור שלנו, כך הוא אומר. זאת אומרת, הדרישות מאיתנו הן שונות לגמרי, שונות לגמרי. אנחנו שאנחנו בסדר, לא משנה בסדר, קטנים מאוד, אבל בסדר, לפי המושגים שלנו, משתדלים להיות יותר טוב, אז זה נקרא כולו זכאי, זה נכון. אבל בכל זאת, כשאדם הוא רוצה להיות יותר ברמה גבוהה, אחרי הכל, אדם חי רוצה להתקדם, להתעלות, יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא, יותר להרגיש את השכינה, אז השאלה אם אנחנו קטנים או קצת יותר מזה. קודם כל, הייתי באיזה ספר שהוא כותב מהדוח שלפנינו, הוא כותב שם ביטוי, הוא כותב שם, מי שלא בוכה בתשעה באב, אינו מסוגל לרקוד בשמחת תורה. ככה זה ביטוי זה. מי שלא בוכה בתשעה באב לא מסוגל לרקוד בשמחת תורה. באמת הוא מתכוון לרקוד, מה הפשט בזה? הפשט הוא כל כך פשוט, מי שלא בוחר בתשעה באב, אין לו בכלל אחיזה בעניין הזה של עולם רוחני באמת, של שכינה באמת, אז איך הוא יכול לחבק את השכינה בשמחת תורה? כשמחבקים את התורה, והפשט הוא כמו שכתוב בהושענות, חבוקה ודביקה בך והקדוש ברוך הוא, כשמריחו בורייתא, אחד הוא התורה והקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר. אם אתה לא מרגיש את זה, מה שייך בכלל לסמוח עם התורה במובן האמיתי? כך גם מסבירים את הרמב״ם. הרמב״ם כתב 13 עיקרים, אומר מי שכופר באחד מהם הוא כופר גמור, אבל מי שלא מאמין בכולם הוא לא כופר גמור, אפילו מחלל שבת, אפילו עובר על איסורים הכי חמורים, הוא יענש על כך, אבל לא נקרא כופר. 13 עיקרים, כך הוא אומר. אבל לגבי משיח כותב הרמב״ם שמי שלא מאמין בו ומי שלא מצפה לבואו, לישועתו, גם הרמב״ם בעיקרים כשהוא כותב את זה וגם בהלכות מלאכים, וכולם שואלים מה הפירוש הוא לא מצפה לישועתו לכן הוא כופר. כופר זה עניין של דעת, מה זה נוגע למצפה? מצפה זה עניין של רגש. אבל התשובה היא פשוטה, מי שלא מצפה למשיח פירושו של דבר שאין לו בכלל השגה רוחנית. אדם שמצפה למשהו, אדם מצפה לאיזה רווחים גדולים, או שמגיע איזה חתן או משהו, או גם אדם חולה רחמנא ליצלן מחכה שיבוא אמבולנס, משהו יותר מהר הרופא, אתה לא מחכה, זאת אומרת אתה לא מבין בכלל מה חסר, אז ממילא אתה כופר, אתה כופר בשגגה מקסימום, אבל אתה לא מאמין במשיח, זה נקרא להאמין אם אתה לא מרגיש בכלל מה זה. אותו דבר כאן, אדם שלא לא מרגיש מה חסר לנו, אז מה שייך שהוא ישמח עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא. יש סיפור ששמעתי אותו בימים האחרונים מן הבן שלי, אבל מאחד שסיפר את זה, זה אדם מהמשפחה שם, נשמח מאוד. היה בחור אחד שאחר כך נהיה אבריך, והוא ישב ולמד בהתמדה, בעיון, והמתפלל כמו שצריך, הכל היה חלק וטוב. ברחתי כבר קודם, שלא עכשיו. אברך טוב יקר, לפתע פתאום הוא נפל. נפל בעולם רוחני, נגמר, הלך. או שלא הלך, נהננו. אם זה היה קורה בדור שלנו, לא היו שואלים שאלות כאלו. היום יש את אותו מכשיר קטן, שיצר הרע מלא עיניים כפי שכתוב. יכול לקבור בן אדם בבת אחת. שפתאום הוא נפגש עם כל הבהמיות, עם כל הלכלוך, עם הכל, יכול ליפול. אז זה לא היה הדבר הזה. והייתה שאלה, איך זה קרה? אמר החזון איש, בפילאי פלאים, אמר החזון איש, אני אסביר לכם למה. זה לא פתאומי, זה לא נכון. הוא כנראה כל השנים היה ככה. מה זאת אומרת? הוא לא נפגש הפעם עם הקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר. הוא לא נפגש איתו ולא הכיר אותו. הוא למד כי הוא למד, הוא התפלל כי הוא התפלל, אבל לא היה לו שום מפגש עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הגיע הזמן שפתאום ככה נשבר לו הלימודים והדברים האחרים, אז הוא הלך. אם הוא היה באמת מחובר לקדוש ברוך הוא, זה לא היה קורה. שייך שאדם יהיה עמל בתורה ומשקיע והכל, ואין לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש מפחיד. שאלו את החזוני שם, כן, מה עושים? אז הוא אמר פשוט מאוד, צריכים להיפגש איתו עוד ועוד ועוד. אתה, כל דבר אתה, קרה לך משהו קטן, לא משנה, קרה לך משהו קטנצ'יק, קמת, אפילו קמת, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. יש לך משהו, בקשה קטנה, שהאוטובוס יבוא בזמן, תבקש אותו, תדבר איתו, תהיה בקשר כל הזמן איתו. בעצם כל ברכות השחר שאנחנו אומרים בבוקר, זה מה שרוצים מאיתנו. אדם קם ואדם מודה לקדוש ברוך הוא, אני פתאום רואה פה, כי החברים לא שמים לב לדברים האלו, כי הכל הזה מלומדה אצלנו, אבל גם אין זמן, כמו שאמרנו, עמדה עסוק, עסוק, עסוק. שאלו פעם איזה אחד, זו בדיחה, אבל זו אמת, שאלו פעם אחד, אם הוא נפגש לפעמים עם הקדוש ברוך הוא, שאלו את זה במילים אחרות, אז הוא אמר, אין לי זמן, זאת האמת, אני קם בבוקר, אני רץ לתפילה, אחר כך אני רץ חזרה הביתה, אני קצת עוזר עם הילדים, אחר כך אני רץ לכולל, אחר כך שוב, שוב, כל הזמן רץ, 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 אין לי זמן לפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא שם לב שהתפילה זה הקדוש ברוך הוא, והלימוד זה הקדוש ברוך הוא, והעזרה עם הילדים זה הקדוש ברוך הוא. כל הזמן הנקודה הזאת שלא מרגישים אותה, לא מרגישים זה הקדוש ברוך הוא. אז בתפילה באמת קשה, כי להתפלל, כיוון שזה נוסח שנתנו לך, כתוב בסידור, קשה לכוון, בטח, באמת זה קשה. אבל כשאתה מדבר איתו זה הרבה יותר קל. כשאני מדבר או שמישהו אחר מדבר, אני לא חושב רגע מה הפירוש במילה שאמרתי. תסתכל רגע, צריך לעיין מה הפירוש במילה, מה זה. בתפילה אדם חושב, מה זה, מה אמרתי, מה לא אמרתי. יש איזה דברים אחרים. כשאדם מדבר באמת זה זורם, זה הולך, יודע מה רוצה. לא בתפילה שדבר עם הקדוש ברוך, תבקש אותו, תודה לו. דבר הכי קטן, אישה שמבשלת בבית, אז תחשוב, הלוואי שיצליח האוכל. היא בין כך חושבת את זה, תבקשי את הקדוש ברוך הוא שיצליח, כי את יודעת שזה הוא הכל. אם חיים את זה, זה עולם אחר בכלל. זה בעצם מה שאחר זה נשמע. מסילת ישרים אומר שלפחות בתחילת התפילה, כך הוא אומר, הוא כותב, וזה מודפס גם בסידורים הספרדים בעיקר, כוונת הלב, מודפס שם ש... המסילת, קטע מהמסילת ישרים שהוא כותב, אדם כשאתה ניגש לתפילה תדע לך, תרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד מולך ואתה מדבר איתו, לא רואים אותו. אם הוא עומד לפניך כמו חבר שעומד לפניך או רב שעומד לפניך, היית מדבר איתו ככה, אתה תרגיש את זה לפחות רק בהתחלה. כל הזמן אתה לא יכול לחשוב על זה כשאתה מתפלל, כשאתה אומר, אבל לפחות ההרגשה הזאת את ההתחלה. אם לא מרגישים את זה, זה מה שהוא אמר, אדם יכול להיות גדול וגדול בתורה ובכל, והוא לא כלום, לא מלא כלום, חלילה אסור לומר את זה. חז"ל מספרים על הפסוקים הללו, עשו לי מקדש ושחטתי בתוכם. אנחנו כל מה שדיברנו זה המקדש, זה השכינה שאין לנו אותה. חז"ל אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא ביקש שיעשו לו מקדש. הם דורשים את זה מפסוק, ויקחו לי, אבל הנושא, הם אומרים, משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה לו בת יחידית, בת יחידה הייתה לו, והגיעה לפרקה, צריכה לשאת מישהו, חיפש כמובן מישהו, הוא מצא איזה, איך נקרא לזה, נסיך או מלך צעיר, מצא מישהו, והם התחתנו, היה מאוד טוב, שמח איתו, והם גרו קצת אצל המלך, אצל האבא. אחרי תקופה קצרה אומר החתן, אומר לחותן שלו, למלך, הגיע הזמן, אני צריך ללכת, צריך לחזור, יש לי גם כן מלכות, צריך לחזור, כמובן עם אשתו. אומר לו המלך, את הלשון של חז"ל אני לא זוכר כי לא העתקתי את זה, אבל חז"ל אומרים שהוא אמר לו כך, להיפרד ממנה אין יכול, סליחה, להימנע מלתת לך אותה אין יכול, כי נתתי אותה, נתתי לך אותה, התחתנת איתה, אבל להיפרד ממנה גם אני לא יכול, כי בת יחידה שלי. מה עושים? מצב כזה שהוא לא יודע מה לעשות, הוא צריך להסכים שילך, והוא לא יכול להיפרד ממנה. אלא הוא אומר, תעשה לי טובה, עשו לי טובה זו, תבנה לי מקום, כל מקום שתהיה תבנה כיתון קטן, כיתון זה חדר קטן בשבילי, ואז אני תמיד אהיה אצלכם, יהיה לי חדר שם אני אהיה אצלכם, זה פתרון טוב, הוא גם יהיה ליד הבת שלו וגם יתהיה עם בעלה. מה הממשל? אומרים חז"ל, הממשל הוא זה אמר הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, נתתי לכם את התורה, את תורתי, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, נתתי לכם את התורה. עכשיו, מה אני אעשה? לקחת אותה בחזרה, אינני יכול, נתתי לכם, אבל אני לא יכול להיפרד ממנה. לכן עשו לי כיתון קטן, ואני שם אהיה איתכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. בעיקר קודש הקודשים, ששם התורה, הלוחות, התורה שמו שם, ספר התורה, בסוף 40 שנה, ושם אני אהיה איתכם. כך המדרש אומר לנו. נשאלת השאלה, הרבה פעמים זה כך בחזן, יש סיפורים כל כך יפים, מושכים את הלב, וממילא שמעת אותו והמשכת הלאה. אבל אם אתה קצת מעמיק, מה הנמשל בכל זאת? איך זה נדבק עם המשל? המשל אני מבין, אבא יש לו בת, הוא אוהב אותה מאוד, הוא לא יכול להיפרד ממנה, והיא כבר נשואה, אז הוא רוצה לגור איתם. מה הפירוש? מה הקדוש ברוך הוא אומר? נתתי לכם תורה, אני לא יכול להיפרד ממנה. מה הפירוש? לא יכול להיפרד ממנה. עשו לי כיתון. איך זה נדבק הדבר הזה, המשל והנמשל? זו לא שאלה. שאלה טובה, אני חושב. אני חושב שהתשובה היא זאת, התשובה היא זאת. אנחנו הרבה פעמים אומרים, כתוב, אני חושב שזה נכון, אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה נכון. כתוב, אם יאמרו לך שיש חוכמה בגויים, תאמין. אם יאמרו לך שיש תורה בגויים, אל תאמין. כך כתוב בחז"ל. בפשטות הכוונה היא, חוכמה בגויים, יש רפואה, יש כל העולמות, היום שולחים להם, כמעט שמגיעים כבר מרחקים עם הטילים, עם לירח, אבל עכשיו הירח זה כלום, הולכים הלאה והלאה. חוכמה בגויים, ועוד ועוד כל מיני חוכמות, אבל לא תורה. אני חושב שכתוב כאן דבר הרבה יותר כפי שפירשנו, זה גם נכון, ודאי. אני חושב שכתוב פה, אם יש חוכמה בגויים, הכוונה היא חוכמת התורה. לא יודע, אני חושב שמותר להגיד את זה. לפי דעתי, אם יש איזה גוי שיש לו מוח חריף, למה שלא יבין רב שמעון? למה שלא יבין שרי יושר, רב חיים? למה שלא יבין את זה? יש לו מוח, הוא יבין, לכאורה, אולי. זה לא ככה. אם יש חוכמה ברורים, יבין לך שיש חוכמת התורה, תאמין. אם יש את החוכמה, אבל תורה אל תאמין. כי תורה זה לא רק חוכמה. תורה זה השכינה, כמו שכבר אמרנו קודם. השכינה והתורה זה היינו הך. קודש בריחו ואורייתא חדו. קדוש ברוך הוא והתורה זה אחד. אם אתה לוקח את החוכמה שלה, בסדר. אצל גוי לא שייך שתהיה השכינה אצלו עם התורה ביחד. כמו שאמרנו קודם, איך עוקדים עם התורה, איך מרגישים עם התורה. זה כתוב פה במאמר הזה. אל תאמין כי התורה היא אחרת. זה אני חושב הנמשל של, של מה שחזל אמרו לנו קודם. יש בת מלך, התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי את התורה לכם. נתתי את התורה, אבל אני לא יכול להיפרד ממנה. מה פשוט לא יכול להיפרד ממנה? ברגע שאני אפרד ממנה, אין לכם תורה. יש לכם חוכמה, לא תורה. יש לכם את כל התורה, נכון, אבל זו חוכמה, כי אם אני לא אהיה איתכם, אם השכינה תהיה במקום אחר, זו לא תורה, זו חוכמה. אם יש חוכמה בגויים, תאמין. לכן אני חייב להיות איתכם, עשו לי מקדש. מה זאת אומרת? תשמרו שהשכינה תהיה איתכם, תבנו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר לי בתוכם, אז זה שייך למושג של תורה. זה מה שכתוב פה בעניין הזה. בעצם ברמח"ל, סתם אני חייב כבר לגמור, כי אני צריך להתחיל חצי שעה קודם ולגמור, אבל עוד קצת. כתוב ברמח"ל בדרך השם בפרק שני, יש פה כל מילה כאן, זה משהו נפלא, אבל הוא כותב ככה: תורה, קודם כל בלי תורה אי אפשר לקיים את המצוות, ודאי. אם אדם או המארץ לא יכול לקיים את התורה. אבל הוא מדבר באופן פרטי, הוא מדבר שהשם נתן לנו תורה. אבל הוא אומר שיש משהו נפלא, אשר קדושנו במצוותיו, כל מצווה מקדשת את האדם. קדשנו במצוותיך. כל אחד יודע את זה. האדם מתקדש על ידי המצוות. גם אם הוא מקיים אותם בלי כוונה גדולה, עצם המציאות של קיום מצווה, זה אדם מתקדש על ידי כך. יהודי זה משהו אחר. אבל הרמח"ל כותב לנו כך: יש דבר אחד שהוא שונה מכל המצוות כולם. האמת היא שחז"ל אומרים ביטוי שקשה לומר אותו אפילו. כתוב, וכל חפציך, זה ירושלמי, כל חפציך לא ישבו בה. לא כתוב וכל חפצים, חפציך, הכוונה היא אפילו חפצי שמיים. כך אומר, אין המצוות כולן שוות לדבר אחד מן התורה. מבחינה מסוימת מסתם, ודאי שאחד שלומד ולא מקיים, אז אפילו תורה היא לא. אבל מבחינה מסוימת, מבחינת ההשפעה האלוקית שאדם מקבל, אין שום דבר שדומה לתורה. וזה מה שהוא אומר, הוא לא מביא את החזל, אבל זה מה שהוא אומר. יש בכלל השפעות של הקדוש ברוך הוא לעולם, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. השיא ששייך שאדם יקבל, כי אם זה יהיה קצת יותר מזה, הוא לא יהיה אדם, הוא יהיה מלאך, לא תהיה לו בחירה. השיא שאפשר זה יש דבר אחד מעולה, והיינו, מדגיש מה זה, שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שלא יתברך. יותר מזה, ועיקר מעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך. כביכול הקדוש ברוך הוא, כשאדם לומד תורה, הוא כאילו מושך, בא אליו את הקדוש ברוך הוא בעצמו, כביכול. השפעה הכי הכי גדולה. ומה זה הדבר הזה? אני דולג הרבה, מה זה הדבר הזה? זה התורה, הוא כותב. זו התורה. ומה הפירוש התורה? הוא מעריך, יש לימוד בבקיאות, יש לימוד בעיון, הוא קורא לזה היגיון בהשכלה. בכל שאדם מעיין יותר, הוא מקבל עוד יותר חיבור לקדוש ברוך הוא, עוד יותר שכינה, עוד יותר השפעות, וכו' וכו'. ולמה אדם צריך ללמוד נושאים שונים? שילמד סוגיה אחת כל החיים. הוא לא יכול ללמוד את הכל, אבל את החלקים שהוא חלקו של אדם, שזה החלק שלו בעולמו. למה? הוא אומר כי כל חלק זה משהו אחר, כל חלק זה השפעה אחרת, זה אורות אחרים, ולכן אדם צריך להתעסק בעון. אחר כך הוא כותב, כך: וזה כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה התברך את ההשפעתו העיקרה בה. כל הכוח של התורה זה שהשם כאילו קודש הבריחו בוראית אחד, או איך נגיד, זה חלק ממנו כביכול, עד שעל ידי כל דיבור בה וכל עיון בה תימשך ההשפעה הגדולה היא. אך זולת זה, אלמלא שזה קיים, לא היה דיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים או בספרי החוכמות וההשכלה. אדם לומד מקצוע אחר, אפילו פילוסופיה או דברים כאלו, הוא משתנה, הוא נשאר אותו דבר, הוא מומחה גדול באיזה משהו עצום, בהשגות של עולמות עליונים מבחינת הכוכבים והכל, אבל הוא לא משתנה שום דבר. יש לו חוכמה, במה זה משנה אותו? את הנפש שלו, את הנשמה שלו. התורה זה משהו אחר. אלמלא המיוחדות הזאת, הדיבור בתורה היה כדיבור בשאר הדברים, כדיבור בשאר העסקים או שאר ספרי החוכמות, ככל שאר המושכלות המציאות הטבעי למיניהם, שאין בהם אלא ידיעת העניין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל. אין לו שום שינוי, כל התעצמות הוא מתעלה בנפש הקורא, המדבר, המשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. אם אדם עוסק בתורה בה כפי שצריך, הרי את כל הבריאה הוא משנה, לא רק את עצמו. ואומנם ההשפעה הזאת היא הנה עניינה אלוקי כמו שזכרנו, ולא עוד, אלא שהוא היותר עליון מנשגב שבעניינים הנמשכים ומגיעים ממנו יתברך אל הבורים. השיא שיכול להיות. ומה למעשה? לכן מה? אומר, ולכן, כיוון שכן, ואז מתחיל הריחות בנושא אחר קצת, לא אחר, אבל מבחינת התורה, וכיוון שכן, ודאי שיש לו לאדם לראות ולרעוד בוסקו בעניין זה. איך אדם בכלל מעיז לגשת ללמוד תורה? פותח ספר, לומד, מתיישב, אבל צריך לחשוב על זה. נמצא וניגש לפני אלוקיו, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו, הוא ניגש לקדוש ברוך הוא, וכאילו הוא מושך את האורות הגדולים ממנו, והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי. אתה לא מתבייש? מה אתה ניגש לקדוש ברוך הוא? אתה מוכן לזה? וירעש מרוממותו יתברך. צריך לחשוב איך אני בכלל מסוגל לגשת התורה זה הקדוש ברוך הוא, איך אתה ניגש, אתה מושך, איזה ביטוי, מושך את האור הגדול ממנו יתברך. זה צד אחד של המטבע. והנה יגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה. איזה זכות, אני יכול ללמוד תורה, קודם כל אני יהודי ואני לומד תורה, לא רק חוכמה בבואים, אני לומד תורה ואוצר להגיש כל כך נפלא. צריך ליגל, אך ברעדה, כמו שכתבתי, הוא מתכוון לפסוק, וגילו ברעדה, וגילו, תשמחו ברעדה. ואז מכלל בזה, שלא יישב בקלות ראש, לא ינהג שהוא מנהג ביזיון, לא בדבריה, אבל לא בספריה, וידע לפני מי עומד ומתעסק. מחנכים ילדים אצלנו, זה נפלא, אבל זה גם מלומדה. ילד עובר, הוא רואה על הארץ מה שנקרא שמס, שמות, מה זה, הוא רואה, נפל חתיכה מסידור, קטנטונת, מרים את זה, מנשק את זה. מאיפה זה בא כל העסק הזה? וכשספר תורה הם עוברים איתו, מה זאת אומרת, לא מנשקים? יש כאלו שאין להם כוח לזה, עושים ככה מיד, גם כן זה משהו, מנשקים את התורה, מנשקים פרוכת שמאחוריה יש דלתות, שמאחוריה יש ספר תורה. שהתורה זה משהו, זה לא ספר חוכמה, זה תורה, זה חלק אלוקה, משהו. ולכן ההתייחסות צריכה להיות ככה, ואז אם עושה כן, אז תלמודו, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת, יימשך אל ידו ההשפעה ויתעצם בו העיקר האלוקי, וימשך תיקון ויערה לכל הבריאה. אבל אם זה חסר, אז הכל לא יהיו דבריו אלא כשאר כל דיבורים האנושיים, הגיונו כקורא גרד, מחשבותיו כחושב דברי העולם. אז לפחות זה אומר לו, ועד רבה לאשמה תחשב לו שקרב אל הקדוש ברוך הוא בלי מורה ומקל ראשו לפני בורו, עודר ומדבר לפניו, מתעסק בגישתו יתברך. כתוב שכל המפסיק ממשנתו כל כך חמור, זה יותר מאשר אדם לא לומד. אדם לא לומד, בסדר, יש לו קצת תירוצים, או זה ביטול תורה. אדם שמפסיק ממשנתו, כתוב דברים כל כך חריפים על הדבר. למה? הוא לומד והוא קצת באמצע מדבר סתם ככה. מה יש? אבל התשובה היא זה, אתה עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם יושב עם מישהו נכבד ופתאום מישהו ניגש אליו, או איזה טלפון שקשקש איתו, מה זה? זה פגיעה כל כך בכבודו. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא איתו, פתאום אתה מפסיק. זה הרבה יותר גרוע מאשר, חז"ל אומרים לו שזה הרבה יותר גרוע, מפסיק ממשנתו. זה פלאי פלאים. עכשיו, אם אנחנו נחשוב על עצמנו, נחשוב, אנחנו שם, כמה אנחנו רחוקים מכל מה שהוא אמר לנו. כששומעים את זה, בינים, בטח זה נכון, כשלומדים את דרך השם, בטח זה נכון. כשאדם יושב ללמוד, הוא בכלל זוכר את הדברים האלו. זה טוב שיושבים ללמוד, ודאי. הוא אומר את העיר רצון לפני זה, שהשם יפקח את עיניו, ושהוא ידע, את העיר עיניי במור תורתך, וכו'. אבל מרגישים את ההרגשה הזאת? מי מרגיש את ההרגשה הזאת? אולי אנשים גדולים גדולים? זה משהו. והוא כתב את זה כדבר כל כך פשוט. אם לא, אז אתה מפסיד את עולמך כמעט. נכון שלמוד תורה זה דבר גדול, אבל להרגיש את הרגשות האלו בלי זה, אז איך זה ישפיע עליך? אתה לומד חוכמה, בסדר, חוכמת התורה, נפלא מאוד. אנחנו מדברים עכשיו ברמה גבוהה, כי אם מבחינת האדם, הרמה של האדם גבוהה, כי ככה בפשטות, הלוואי שנהיה כאלו שלמד תורה. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מחנכים את הילדים, אבל בהסתכלות יותר עליונה כפי שהוא מתאר, איפה אנחנו? התשובה היא, על זה בוכים, על זה צריכים לבכות. זה החורבן. אם תשאלו איפה החורבן של בית המקדש, לא ראינו את בית המקדש, אבל השכינה נשרפה כביכול. השכינה איננה, לא נשרפה, היא נמצאת מאחורי המסך, אבל השכינה איננה. וזה אחד הדוגמאות הנפלאות, אתה קשר עם השכינה, להרגיש את זה, כשאתה לומד תורה להרגיש את זה. זה אין לנו את הרגשה הזאת, אבל היא יכולה לבוא. עובדה שהרמח"ל גם לא היה בזמן בית המקדש, ודאי שיכולה לבוא הרגשה הזאת, שאפשר להרגיש את זה, אבל יותר ויותר, אבל צריכים לעבוד על הדבר הזה. אבל כשאנחנו חושבים באופן כללי, זה בעצם חורבן המקדש. זאת אומרת שכשמתייחסים לאבלות בתשעה באב, אי אפשר לבכות, בסדר, אבל להרגיש לפחות כמה חסר לנו, כמה הפסדנו, כמה חסר לנו, ומצד שני כמה עתיד להיות נפלא. כי סתם לבכות על מה שהיה זה גם טוב, אבל זה לא, אין לזה ממשיות כל כך. מה אתה בוכה? מה שהיה היה. אבל לבכות מצד ההרגשה שחסר, ולבקש את הקדוש ברוך הוא שיביא את זה, והוא הבטיח לנו שיהיה אורות גדולים. מה יהיה משיח? הרמב"ם מתאר את זה גם על התורה, מה שיהיה. אנחנו לא מצפים למשיח כי לא יהיו חולים, אבל לא יהיו חולים, לא מצפים כדי שיהיה כסף הרבה, אבל יהיה כסף, לא יהיה חסר שום דבר. הרמב"ם מתאר זה יהיה רק שפע, שפע, שפע. אבל למה? כי העולם רוחני יוצא מן הכלל, כי הגילוי הקדוש ברוך הוא כמה הוא רחום, כמה הוא טוב, כמה הוא אוהב אותנו, כמו שהוא אוהב אותנו גם עכשיו. אנחנו לא מרגישים את כל זה, לא מרגישים את כל התהפוכות שישנם בעולם, כאילו שזה זה עושה את זה וזה עושה את זה וזה משפיע וזה משפיע. צריכים השתדלות, זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא קובע את הכל. יהיו עוד מעט בחירות, מה יהיה? מה שהקדוש ברוך הוא ירצה זה יהיה. מה יהיה עם איראן, עם הטילים שלה, מה שהוא רוצה זה יהיה, אנחנו לא יודעים מה. כל הדברים, בין אם זה ארצות הברית ובין אם אחרים, זה שום דבר. זה אנחנו צריכים להרגיש, ציפייה לקדוש ברוך הוא, ציפייה למלכות השם. אז כל אחד באופן פרטי לחשוב על המשפחה שלו, לחשוב על כל בית ישראל, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. אם חלילה יש אצל מישהו ילד שלא כל כך בדרך, או קצת יותר מלא כל כך, כמה הוא מצטער, כמה הוא בוכה, כמה הוא משתדל שיעלה על פסים יותר טובים. הקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה ילדים וכל כך הולכים לאיבוד. אלו שיודעי דבר אומרים, לא דווקא אנשי תורה, שבשנים האחרונות מהשואה יש יותר, איך לומר, יהודים שנעלמו שאינם יותר ממה שהיה בשואה. התבוללות בעולם יותר מהשישה מיליון שהיו. זה לא יאומן. ילדים של הקדוש ברוך הוא, איפה הם? וחלק גדול הם יהודים באמת, כי מהאימהות הם יהודיות, גם הילדים יהודים. איפה? כמה הקדוש ברוך הוא מצטער ובוכה? במסתרים תבכה נפשי. אבל אנחנו צריכים להרגיש את זה. כמה הוא אוהב אותנו כל כך, והוא רוצה, הוא מחכה שנתקרב אליו, והוא רוצה שכבר הגאולה תהיה, לא חסר כלום. אני אומר שמשיח באמת רוצה כבר להיכנס, רק אנחנו עומדים מן הצד השני ולא נותנים לדלת להיפתח, דוחפים אותה, לא נותנים לה להיפתח. מה חסר? חסר, וזה לא תלוי בכולם, תלוי בציבור, כפי שכתוב בכל המקומות. אם יש ציבור שמתחזק, זה משפיע על הכל, הכל, הכל. ועל התחזק זה, כפי שאמרנו, לא רק, כמובן, צריכים לקיים את כל מה שיש, אבל התחזק זה הפירוש לדבר עם הקדוש ברוך, כמו שהחזוני שמע. להרגיש את השכינה, מרגישים אותה, מדברים איתה, מבקשים אותה, אומרים לו תודה. ולזמן היא מגיעה, יוצאים לחופש, אם מצליחים לצאת עם המשפחה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצאים עם המשפחה, כולם בריאים, וכל מה שסביב לזה, להודות ולהודות ולהודות ולבקש, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, שמזכה אותנו, וגם אותי, שלא נדבר, ולא, שרק נצא בדיבורים בידי חומה, זה לא בסדר. צריכים להפנים את זה, ולהרגיש את זה, ולחיות את זה, בעזרת השם נזכה לאורות הגדולים במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן.